שלום
לך.
שלום הרב שלמה וילק.
שלום, שלום.
אנחנו נפגשים כדי לשוחח בענייני חינוך.
כן, במקום לא כל כך שגרתי לשני רבנים להיפגש.
נכון. מה המקום הזה? איך קוראים לזה?
איך קוראים לזה? תלוי את מי שואלים ובאיזה שעה של היום. עכשיו זה מקום ירושלמי שלב ונחמד, עם חנויות סגורות, נראה שבתי
ובערב, ובנעים. קוראים לזה?
בערב זה בדרך מכיכר החתולות לכיכר ציון. זה השביל שכל כך הרבה צועדים בו.
אז זה הנושא שלנו, נוער בסיכון.
כן.
בזה נדבר הפעם. תספר לי איזה סיפור על נוער בסיכון.
זה נוער בסיכון. יש כל כך הרבה סיפורים לספר על נערים בסיכון, ניקח אחד מהם. בחור, אני משתדל מדי חודש, חודשיים, להיות פה בלילה. איזשהו ערב, יום חמישי, מוצאי שבת, בדרך כלל ימי חמישי בלילה. 12-1 בלילה, אני נפגש פה עם חברים, ואנחנו מסתובבים כאן. וביום אחד אני פוגש, כמו הרבה פעמים, אבל אחד התלמידים שלי שנמצא פה, בחור בכיתה י' לפני די הרבה שנים.
היית בשוק?
לא הייתי בשוק, אבל לא לגמרי מיקמתי אותו פה. הוא היה
גבולי.
גבולי, כלומר, לא היה בדיוק ברור. אבל אני יודע שני דברים. קודם כל, לא להיות מופתע ממי שמגיע לפה. ודבר שני, שזה גם מקום נורמטיבי. כלומר, אני כבר אחרי הרבה שנים מבין שזה לא כצעקתה במובן הזה שיש פה הרבה נערים שהם בסדר גמור. הרבה מבוגרים, אפשר לבלות פה. Okay. הייתי אפילו צריך לבוא עם אשתי לבלות פה, רק לא נעים עם התלמידים וכו'.
ואז אתה פוגש
את התמיד. ואותו אני פוגש, והוא... אני מתחיל לדבר ומתחיל להתעניין מה הוא עושה ומה קורה בדיוק. ומסתבר שהבחור הוא כבר מזמן בלי כיפה, והוא כבר מזמן באלכוהול, מבלה פה בפאבים, ומציג לי בנות מהצד השני שאני מכיר אותן, מהבנות הנורמטיביות של ירושלים. אני מגלה שאתה טיפה מגרד את המבט החיצוני, ופתאום פה אתה מגלה איזה עומקים אחרים שהתלמידים נמצאים בהם. אולי תהומות, יותר נכון מעומקים.
הוא בא לפה, נמצא בכיכר חתולות, איפה הסיכון? מה זה נקרא נער בסיכון? איפה מידת ההסתכנות שלו? במה הוא מסתכן?
עצם זה שנער מתחפש בבית ונמצא פה, זה כבר אומר שיש איזשהו סיכון. מישהו שהוא לא תחת השגחה ולא יודעים מה קורה לו.
מה זה מתחפש בבית ונמצא פה?
הוא בבית עם כיפה, הולך לתפילה, בבית ספר הוא נראה ילד נורמטיבי לגמרי, אבל הרבה לילות הוא מבלה פה עם חברות, בפאבים פה. ובאופן אינטואיטיבי, גם אז כבר הרגשתי, למרות שלא הכרתי את המקום הזה לפני ולפנים כמו שנים אחר כך, הבנתי שטוב הרבה לא יצמח כאן.
אתה מגדיר את הסיכון שיש פה בתוך החיים שלו, איזה וקום, איזה משהו...
איזה חור שחור כזה, שהוא נמצא לבד.
מחוץ למסגרת המשפחתית, מחוץ למסגרת התומכת מסביב.
מבחינתו, כמו שהוא אחר כך אמר לי, יש מקומות שאני בלי אלוקים. רק הוא לא אמר את זה עם קוף. כאילו, מקום כזה שהוא מקום הפקר כזה, שבו אני יכול להיות אני. שזה
כבר נראה מעניין.
ביטוי שלו שפה הוא, ובכל המקומות האחרים, כל העולם במה, מבחינתו.
אבל אם כך, זה נקודת אמת. נקודת אמת. אז איפה הסיכון, שאדם הוא אמיתי, זה אלכוהול, הסיכון פה זה המתירנות, הסיכון פה זה הגלישה לסמים, הסיכון פה זה אחר כך עבריינות. והסיכון זה עצם עובדה שהוא יצא מן הנורמה.
כל מה שהרב ציין הם הסיכונים שיש פה. בשעות מסוימות זה הבנים והבנות שנמצאים פה. כל הפירסינג שעושים פה בכיכר וכל הנרגילות שהם מיישנים כאן עם כל מיני חומרים שאיש לא יודע מה יש בפנים. זה ממשיך פה בפאבים ברחוב שפתאום הם נפתחים החוצה ואנחנו רואים פה עשרות ומאות ילדים שלנו. חלקם עם כיפות וחלקם הורידו את הכיפות. וזה ממשיך לשעות היותר מאוחרות, שבהן כבר אנחנו מגיעים גם לילדים פה ששוכבים מסוממים ומסטולים לגמרי, ובלילה המשטרה צריכה לאסוף אותם ולהתקשר שמישהו יבוא לאסוף אותם, וההורים חושבים שהילד בסדר גמור, ואחר כך אני כל בוקר נוסע לגוש עציון ב-6 בבוקר, ובטרמפיאדה לגוש עציון עשרות ילדים רוקדים בכביש, עזועים להם, מסוממים לגמרי, לא מסוממים, שטועים לפחות לגמרי, שטועים. אני לא יודע להם, רוקדים שם בכביש ומחכים לטרמפים הביתה. הם יגיעו הביתה לפני שההורים יתעוררו, ייכנסו למיטה, ואיש לא יודע שהם נעלמו, שהם בכלל היו, כך זה נראה.
כל הרבה מצלמים אותך.
אתה רואה? אתה רוצה גם להצטרף?
ברור, למה?
צילומים.
בשביל מה?
סתם, זה הוט.
זה הוט?
כן.
וואה.
מה אתה אומר?
מרגיש פופולרי, משהו לך?
אתה רואה איך, בסדר, אני מתחיל ליהנות מחופש.
כן, מתחיל.
מה אתה עושה פה?
עכשיו אני עושה עגיל.
עושה עגיל?
כן.
אתה רוצה לבוא להצטרף איתן?
נעמדה הולך.
לדבר על הגילים.
לדבר על הגילים.
לא, אני בסדר.
אתה בסדר? עם החוצה הזו, one vodka, two vodka, והלך לעשות הגיל?
כן.
טוב, מה, איך להתייחס לזה המחנך שלך?
המחנך שלי, בסדר, עיקר שאני לא לובש את זה בית ספר. זו הסיבה שאני עושה את זה עכשיו.
וההורים?
ההורים, אמא שלי לא רואה כך רוצה שאני אעשה את זה,
אבל... אתם יודעים?
כן. אני מספר על כל ההורים.
מה יעזור?
לא יעזור לי, אבל משהו חדש ומעניין.
טוב. יאללה, בהתחלה טובה להסביר מה הולך כאן. ואותו בחור, דאגה גדולה דאגתי באותו רגע לגביו. ילדים אחרים שאני רואה פה, והם פה, והם כבר מכירים את המקום, והם לא מתחפשים גם בבית, אני הייתי אפילו פחות מודאג לגביהם מאשר ילד כזה שאצלו זה סוד. והסוד הזה בשבילו הוא חייב, כאילו הוא כל הזמן משתוקק אליו, זה מה שהוא רוצה לעשות. בסופו של דבר, יום אחד זה עלול... עשוי להתפרט. ברגע שהוא הבין שאני יודע, בעצם הוא הבין, ואני לא מסתיר את זה שגם המחנך שלו ידע, אחר כך גם אני הייתי מחנך, כמו שאמרתי, והיועצת תדע, וההורים, אני לא מודיע, לא הודעתי להורים, אם מלא הילד מרשי, אני לא חושב שזה ראוי לי לספר להורים, אלא אם כן הייתי כבר יודע שהוא בתוך הסיכון. אם אני רואה שהוא ככה בפריפריה שלו, אז אני בינתיים משגיח ורואה. הילד הזה הגיע רחוק מאוד מבחינת הסיכון שלו. בסופו של דבר, גם ידוע של ההורים, אבל הוא הגיע גם לסמים, והוא הגיע לזה שישבתי בבית משפט איתו, לקחת ערבות עליו ולהגיד, אני מוכן לקחת ערבות עליו שאנחנו נעשה את הכל כדי לחלץ אותו מן המיצר שהוא נמצא בו. הייתי עושה איתו פה מפגשים במיוחד, לא באתי לראות ילדים אחרים. הייתי פוגש איתו פה, כאמר לי, הרב, אני פה נפגש איתך, לא רוצה לדבר איתך במקום אחר על מה שאני באמת.
פה זה מקום...
פה הוא באמת. ככה הוא מגדיר את זה. וישבנו פה עד שמצאנו מקום קשר, אפילו שתיתי איתו בירה. לפני שאני ממשיך את המשך הסיפור, אולי נלך למקום שהייתי נפגש איתו.
טוב, אז...
יפה, בבקשה.
אני בעקבותיך.
נלך. אחד המקומות שבילינו בהם די הרבה, ועוד הרבה מאוד מקומות אחרים לאורך השנתיים האלו, כאשר כל הזמן ברקע עומדים גם צוות והנהלה שאומרים לי, למה אתה מחזיק ילדים כאלו, ולמה אנחנו צריכים, וההתמודדות היא קשה מאוד, ושילכו לבתי ספר חילונים, ואיך יכול להיות, וגם בעצם זה שבכל אופן, רב, מנהל בית ספר, יושב עם תלמיד, ובשנים הללו גם למדתי לאהוב בירה, כי היה צריך להיות בתנאים ובזה, אז כבר אתה נכנס לתוך העניין הזה.
אירוע נוחי וצרה גם בבירה.
כן, זה לא כל כך צרה למדתי להגיד, הרי אבות אבותינו שתו רק בירה. אז בסדר, אז חזרתי, חדש ימינו כקדם קצת, מבחינתי. אחרי 6 שנים אחר כך, כשאני כמובן מלווה אותו ומכיר היטב, בא אליי אחד המורים בבית ספר, אחד מאלו שדרש, שאני אעיף אותו מיד, כי אחרת הוא לא מסוגל להמשיך ללמד אותו, שהוא עשה לו את המוות בשיעור. מחבק אותי וממש בוכה בדמעות ומספר לי שהזמינו אותו לתת איזו שיחה באיזו ישיבה. והוא נסע לתת שיחה בישיבה, והוא רואה מולו אחד מהאברכי המשי הנעימים והנחמדים, יושב מולו ומקשיב בשקיקה לשיעור שלו, אותו יקירנו דנן, שנים אחרי שהוא היה כבר קצין קרבי והוא היה בצבא, החליט שהוא צריך עכשיו ללכת למקום תורה. פתאום עומד מול המורה שראה אותו במקום
של...
בכלכלתו ובסיכונו הגדול. פתאום הוא ראה אותו לומד תורה. והוא מספר לי, הייתי בטוח שהוא תכף הולך לזרוק עליי משהו כמו שהוא עשה לי בשנים בבית ספר. לא הבנתי מה קורה פה. ופתאום קלטתי שיושב מולי בן תורה. ככה הסיפור נגמר. אני זכיתי לסדר לו חופה וקידושין, ולברך, לקרוא לבן שלו בשם, ובברית המילה של הבן שלו.
אז הסיפור פה, זה כבר, שמענו את הסיפור מתחילתו עד ה-happy end, עד הסיום המשמח, ושמלמד שיש סיכוי. אבל לא נתחיל, אולי נתחיל מן ההתחלה. למה הנער, איך אנחנו מגיע למצב כזה? מצב סיכוני, כפי ששמענו ממך, וכפי שעוד רבים כמוהו מסתכנים, יוצא מבלה במקומות לא מוגנים. למה? מה דוחף אותו לשם? ההרפתקה? קשיים אישיים? יש בכלל מישהו שהשם, המשפחה, השמה? או שזה משהו, איזה דחף פנימי בלתי נשלט? או בלשון אחרת, למה שאדם ירצה להסתכן? זה ייאוש.
אני אומר כך.
כעס.
הרב אמר, או בלשון אחרת, השאלה שבאמת עומדת מאחורי השאלה שהרב שאל אותי היא, האם אם היינו יכולים לזהות את המניעים, האם היינו יכולים לעצור את זה? הרי אחרת, מה זה חשוב לנו למה? קרה, הוא פה כבר. אלא מה? אנחנו שואלים את עצמנו, בסופו של דבר, אם אני ידע לזהות ולומר מה הסיבות, אני ידע גם איך לעצור אותם. הסיבות, כמו כל דבר בעולם שלנו, הן רבות מספור. זה יכול להיות מתח בין ההורים והילדים, זה יכול להיות חברה רעה שהילד נקלע אליה, זה יכול להיות מצוקה של ילד שצריך חברה וזה המקום שבאמת כל חברה אחרת, בבתי ספר ממיינים אותו, בבני עקיבא או בכל תנועת נוער אחרת, הוא לא יחשב. זה המקום שמקבל את כולם. כולם רצויים, כולם אהובים, את כולם מחבקים, אין פה יוצא דופן. המחנה המשותף של כולם שהם יוצא דופן. והם נמשכים אל המקום הזה ברגע שהם תואמים אותו, לא תואמים במובן של בירה, אלא תואמים במובן שזה מקום מאוד מפתה. הוא מקום שהוא חסר גבולות, הוא לא אומרים לו מה לעשות, הוא יכול לעשות הכל. מכבדים אותו מאוד, הוא בא לפה, כל עוד יש לך 20 שקל, מאוד, זה כל מה שאתה צריך בשביל שיכבדו אותך. אתה לא צריך להיות גאון, חכם, דתי, מקפיד, שומר חוק, חבר של כולם, אדם טוב, כלום.
הנקודה העיקרית זה ההכלה שהמקום הזה מכיל את כולם, או שיש פה פיתויים, תענוגות, שתייה, הפקרות.
ההפקרות היא חלק מההכלה, אבל השתייה וכל מה שבא אחר כך, זה חלק כבר ממה שהמקום הזה מציע, זה לא הסיבה הראשונית שילדים מגיעים לכאן. ילד שמכילים אותו היטב, הסיכוי שהוא יהיה במקום הזה, הוא נמוך לאין ארוך מילד שלא הכילו אותו באיזושהי מסגרת. שלא נתנו לו את הכבוד שהוא דורש לקבל, שאף אחד לא יקשיב לו, זה מקום שמקשיב. אפשר לשבת פה, באחת בלילה, אתה עומד פה בתור, עם כל השולחנות שעוד יש לנו פה בחוץ, אתה יכול לעמוד בתור שעה. אין פה מקום לסיכה. הם עובדים פה על כל הברזים של הבירה נונסטופ. מבחינת זוג שיושב פה, בחור ובחורה, זה כאילו אין פה אף אחד. יש פה מוזיקת רקע רעשנית מאוד, עכשיו הועילו בטובם לחבות לנו אותה. בתוך כל זה הוא מרגיש מוכל, הוא מרגיש במקום חם, הוא מרגיש במקום בטוח. ואנחנו מסתכלים מהצד ואומרים, זה המקום הכי לא בטוח בשבילך, הוא מרגיש שמישהו מקשיב לו. יש לו חבר אחד, יש לו אנשים,
עבר מי מקשיב לו. אין בכל הסביבה שלו שום מסגרת שמוכנה
פעמים,
להכיל אותו.
ככה הם מרגישים הרבה פעמים.
אני רוצה עוד לחזור אחורה. זה מישהו שדורש הכלה מכיוון שבסביבתו אף אחד לא מכיל אותו. ולא מכיל אותו בגלל כל מיני דברים שקרו לו.
כן, לא רק בכל דברים שקרו לו, יכול להיות שיש לו פשוט בעיה חברתית. יכול להיות שהחברה משעממת אותו. לפעמים, נגיד, יש חבר'ה, המסרים שאנחנו נותנים להם, הם לפעמים חד גוניים מאוד, אנחנו חוזרים על עצמנו, התפילה נראית אותו דבר, הלימודים נראים אותו דבר, הוא מחפש התרגשות. פה כל יום זה משהו חדש.
אז זה משהו אחר, זה לא רק ההכלה, אלא חוויה.
החוויה, נכון. אז אני אומר, אבל ברגע שהוא מגיע לפה, והוא מרגיש שזה מכיל אותו במובן הזה, שזה מסקרן. הוא מחפש סקרנות, והמקום מכיל אותו. מכיל אותו בעניין שבו, בשיחות שהוא פוגש, באנשים החדשים שהוא פוגש. אבל אני שומע אצל הילדים שלי, שאני מקווה ונראה לי שהם לא הגיעו למקומות הללו, והם כבר מבוגרים מספיק כדי שאני ידע, שאחד המקומות שבשבילם זה תחליף, זה האוטובוס כשהם חוזרים מהישיבה. כשהבת שלי חוזרת ממדרשה ולידה מהישיבה הסמוכה, חוזרים בני הישיבות ביחד באותו אוטובוס, וזה שעתיים, שלוש נסיעה, יש לה הכי הרבה סיפורים לספר על האוטובוס ועל השיחות המעניינות שהיו לה עם הבנים והבנות ליד, וכולם יראי שמיים וכולם תלמידי ישיבות ובנות מדרשות. ואני שואל אותה איך היה השבוע, השעתיים הלוך והשעתיים חזור מאוד משמעותיים בשבילם. הם מחפשים את המקום הזה, הם זקוקים לו. אז זה איזו מסגרת מסוימת, באוטובוס לא מגישים בירה, ואיזה מקום מפוקח ויש מבוגרים. זה המקום הזה, זה המקום שמי שבאמת רוצה, מחפש את המקום הזה, מגיע לכאן. זה המקום שכל החבר'ה נמצאים, כולם רובם בגילו, וגם מי שמעל גילו לא מעניין אותו, הוא לא שופט אותו. אנחנו חברה מאוד שיפוטית. כל החברה שלנו היא שיפוטית מאוד, וזה לא משנה, ההורים שיפוטיים, הם מאוד הישגיים. זה המקלט הבטוח של הרבה מאוד מהילדים הללו.
אז יכולנו למנוע את זה?
אני חושב שכן. כמו שאמרתי, היכולת להכיל ילדים, היכולת לסקרן אותם, הם צריכים סביבה מגרה מבחינת...
זה שני דברים. להכיל ולסקרן.
אני שוב חוזר, זה ביחד.
למה זה ביחד? להכיל הכוונה שמוכנים לקבל אותו כפי שהוא.
לא, זה לא רק החלה. לא, 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 לא. החלה זה לא רק לקבל ילד כמו שהוא, החלה זה גם לספק לילד את הצרכים שלו, להכיל את הצרכים שלו. ילד רוצה, הוא רוצה להיות מסוקרן. עכשיו, בבתי הספר, קשה לסקרן אותו. יש תוכנית לבגרות, וגם אם צעיר יותר, אז זה גם תוכנית די מונוטונית, שהיא לא מרתקת אותו.
יש כל מיני מסגרות, בית הכנסת, מחוץ לבית הכנסת, כל החבר'ה נפגשים, ויש תנועת הנוער, ויש בית הספר, ויש את המשפחה. מה? צריכים ליצור עוד מסגרת.
לא צריכים ליצור אותה. המסגרת הזו לא הייתה מתפרנסת, אלמלא היו צריכים אותה. ולדעתי, בכל יום, חמישי בלילה או מוצאי שבת, יש פה יותר נערים מאשר יש בכל תנועות הנוער בישראל ביחד. ואם זה כך, אז כנראה שתנועות הנוער לא מכילות את מרחב הצרכים של הילדים. למשל, הם אידיאליסטיות מאוד. כולם נהדרים וכולם טובים, אבל יש הרבה ילדים שבראש מעייניהם זה לא להציל את העולם.
אלא?
הם מחפשים סקרנות, הם מחפשים ליהנות, הם מחפשים דברים חדשים, הם מחפשים שמישהו יקשיב להם, הם מחפשים הרבה דברים שהמקומות הללו מספקים ביחד, כחבילה אחת.
בואו ניצור, בואו ננסה עכשיו לבנות את המקום החלופי. מה צריך להיות במקום החלופי, שלא יהיה מקום שיש בו סיכונים? מה צריך להיות בו כדי שהנוער יימצא מסופק?
קודם כל, אני חושב שבית צריך לספק לילד עד כמה שיותר גירויים. כלומר, גירויים אינטלקטואליים, גירויים גם של חופשות, של מענה לצרכים הללו של ילד שרוצה להיות ילד. הוא רוצה דברים פשוטים, הוא לא רוצה שיחות. השיחה הראשונה של הורים שהיה שיעורי בית, איך היה היום בבית ספר, הוא לא רוצה איזה... הוא רוצה, זה לא שיחת מוסר עם שיעורי בית, זה שיחה אולטימטיבית של הורים. להיות איתם בגובה הזה, ששיחקנו איתם כשהם היו תינוקות בכל מיני משחקי ילדים, והפסקנו לשחק איתם, מי משחק עם מונופול? המחשבים במשחקים שהם משחקים במחשבים, מאיזה מבוגר משחק עם הילד שלו, איזה מבוגר עסוק בזה. ואנחנו נותנים להם, אז לדתיים יש את השבת, שהילד מנותק, אז אתה יכול לנצל את ההזדמנות, להורי לא דתיים.
שולחן השבת.
כן, אבל זה מאוד קשה למצוא את המסגרות הללו, שהן כיפיות. אני אומר לך, אני אפילו באופן אישי, בשולחן שבת, זה גם אולי הבעיה שלי, כי אני כל השבוע עסוק בדברי תורה ובישיבה. אני מקפיד לא להגיד דברי תורה. אשתי מאוד מתעקשת. אלא לדבר עם הילדים על דברים אחרים, על השבוע שלהם, על כמה, מה היה כיף ומה לא היה כיף, ושידברו. והשיחה מאוד קולחת, ויש הרבה צחוקים, ויש הילדים צוחקים. ברוכים שבאים, לפעמים מתפלים. הוזמנו לרב, ציפינו לאיזה דברי תורה.
משהו כבד,
משהו כבד. ולא. אז אנחנו מדברים שיחה פשוטה, לאן שהשיחה זורמת, לאיפה שהילדים לוקחים אותה. והם לוקחים אותה למקומות אחרים לגמרי. לא נתקלתי בזה שאולי הבן שלי שלומד אצל הרב מתעקש, אבא, מה עם דבר תורה? אבל שאר הילדים אומרים לו, אוהד, לא עכשיו. כאילו, אנחנו עכשיו רוצים... זה מקום שמפנה את המקום מהשיח הכבד, מהשיח הזה שכאילו מצופה בשבת להיות. זה גורם חשוב מאוד. גם בית ספר יכול להיות שותף פעיל בדבר הזה. במובן הזה של באמת לאפשר לילדים מורים שמורים יהיו, ידעו להעצים את הידע, לגלות דברים חדשים, לספר לתלמיד דברים מסקרנים, להיות במקום שלו. אנחנו לא נצליח להילחם במקומות האלו לעולם. כמה שנשתדל. בסופו של דבר, המקומות הללו לא נוצרו לדור שלנו, הם עתיקים מני קדם. אני ישבתי בספרד בקורדובה לפני 5 שנים, בפאב שנקרא פאב יהודה הלוי. במקום שרב יהודה הלוי גר, פאב שעוד נמצא מאז, פשוט הם קראו לו על שמו. אנחנו לא המצאנו את זה, וגם לא נצליח להילחם בזה. אבל אנחנו כן יכולים לעזור לילדים שמגיעים למקומות האלו, בלי לפקח עליהם ובלי להציק להם, אבל אם הנוכחות שלנו תהיה כאן יותר גדולה, אם אנחנו כן נמצא מקום ילד...
עכשיו אתה מדבר, מה אנחנו עושים לאחר שכבר הגיעו כאן מתוך הנחה ש... לעולם לא נצליח לבטל את הצורך שלהם לגמרי. אז אתה אומר, פיקוח, לפקח,
לא לפקח.
לא לפקח.
להיות שם. להגיד לילד, אמרתי לרב, אני מסוגל עכשיו לשתות בירה, אבל אבותיי שתו בירה, זה היה המשקה שלהם.
אתה נוכחות, ומה אתה עושה כשאתה נוכח?
לא צריך להיות, לא צריך לעשות כלום. הם נמשכים אליך כמו מגנט. הם באים לדבר. הנה, הרב ראה קודם תלמיד שניגש אליי, הוא בלי כיפה. הוא מרגיש מרוחק, הוא ילד מצוין, מתוק להפליא. הוא לא התבייש לבוא, הוא חיפש את הכיפה לרגע, אבל הוא בא אליי, הוא לא פחד. והוא ידע שנקבל אותו איכשהו, ואני אראה אותו אחר כך, אני מלמד אותו בכיתה גם. אני מלמד אותו עכשיו. הוא תלמיד שלי בכיתה. והם לא מתביישים, הם לא מפחדים, הם מתנהגים אפילו באופן...
זאת אומרת, כאן הם יותר חופשיים מאשר במסגרות אחרות?
כן, עכשיו, זה בא ממקום שאם גם מישהו כמוני יכול ליהנות מהמקום הזה, או לא להסתכל עליו בצורה דמונית, אז גם בעיניהם זה כבר לא... זה לא נורא כל כך. הלכתי לפה...
אבל הבחור, הוא לא... הוא לא טיפש. הוא יודע שהרב שלמה וילק, יש לו עיסוקים יותר חשובים מאשר לשתות כוס בירה באיזה פאב ירושלמי באזור כיכר חתולות. הוא מבין שבצורה זאת או אחרת הוא בא לכאן כדי לחלץ את הנפשות הטועות. אז למה שיגש, למה שייתן אמון?
אני חושב שאנחנו צריכים לתת יותר אמון בילדים הללו. הם לא, קודם כל אני לא בא, נכון, אני לא בא בצורה שאני באתי לבלות. אני, ברור שאני כאן, וברור גם להם, אני לא לובש כמו בסיפורי החסידים בגדים, או בסיפורי העמים בגדים של הפריץ, אני נשאר עם הבגדים של הרב. אבל הם מרגישים שאם מישהו היה מוכן לרדת איתם לבור, ואין להם ספק שזה בור, בסופו של דבר, אחרי שהם פה כמה פעמים, והם רואים את בני הנוער ולאן הם הגיעו, הם יודעים שהם ירדו למעמקים. הם יודעים שהם נמצאים בדרך להתרחק ממה ש... ממה שהם היו רואים אפילו כאידיאל. אבל אם מישהו היה מוכן להיות איתם שם, אם מישהו היה מוכן לבוא ולהגיד, אתה יודע מה, אני בא לאיפה שאתה נמצא, אני לא עומד שם רחוק ומושיט יד, יאללה תעלה למעלה, זה מעורר בהם אמון. הרבה יותר מכל דבר אחר. והם מרגישים מפוקחים בלי להרגיש מאוימים. הם מרגישים שהם, זה אפילו נותן להם איזה ביטחון כזה, מישהו פה הוא שומר עליי, שאני לא אדרדר יותר מדי. הם נהנים מהקרבה הזאת. שמענו את זה ואנחנו שומעים את זה שוב ושוב ושוב ושוב, תלמידים. אני לא פה לבד, יש פה עוד כמה מחנכים חשובים, בתי ספר אחרים, שמגיעים לכאן, אנשים מבוגרים. הורים צריכים להתרגל לבוא. בלי קשר, גם אם הילדים שלהם בסדר גמור. והם לא בשביל לפגוש את הילדים שלהם, אנשים מבוגרים צריכים להקדיש מזמנם, שיבואו פעם בשנה. אם הורים יבואו ויבואו מספיק הורים, תהיה פה נוכחות בוגרת של אנשים, לא בליינים שבאו לבלות פה, אלא אנשים שבאו, באתי לראות, באתי להכיר אתכם, באתי לדעת איפה אתם נמצאים. וזה גם, זה משהו, הרי הרבה פעמים אנחנו מפחדים לדבר עם ילדים על כל מיני תופעות, כי ברגע שאני אדבר על זה, זה יעשה את זה. ופה, ברגע שאתה לא פחדת לבוא לפה, זה אומר שמבחינתו שאתה לא מפחד ממני יותר. בתנאי שאחר כך אתה מתנהג אליו בטבעיות. מה שכמו שהילדים אומרים לי באנגלית, הרב, what's in Vegas, stays in Vegas. מה שהיה בווגאס נשאר בווגאס. אתה לא לוקח את זה לבית ספר. כלומר, בבית ספר אני רוצה להיות אני, אל תתייחס אליי, הילד מהפאב. תתייחס אליי כמו שתייחסת אליי קודם. ואם יודעים לעשות את ההבדל הזה, להתייחס לאישיות הכפולה של ילד לפעמים, שהוא רוצה אותה ככפולה, כי הוא מחפש את הזהות שלו, אז אפשר לרומם אותו, אפשר מאוד להעצים אותו.
טוב, שלמה, אנחנו נפגשנו במקום לא שגרתי, לכל הפחות אבוי. מילות סיכום.
אחת הסיבות שילדים מאבדים את האמון בעצמם, אצל אנשים דתיים שמאבדים את האמון באלוקים, את האמונה באלוקים, היא זו שכשהם היו זקוקים לאמון לא נתנו להם אותו. ילד עם הפרעות קשב וריכוז שמגיל קטן מאוד לא נותנים בו אמון שהוא יצליח, הוא מאכזב את האנשים, אוטומטית הוא כבר לא לומד להאמין. הוא לא לומד להאמין בכוחות שלו, הוא לא לומד להאמין בקדוש ברוך הוא, הוא לא, לומד לא להאמין לחברה. אם נותנים בו אמון, גם כשאתה נמצא פה, אני נותן בך אמון, אני איתך פה, אני מקשיב לך, אני לא באתי מעמדה שיפוטית, מעולם לא אמרתי משהו, לא לעולם, זה מוגזם, אבל אני לא אומר דברים שיפוטיים, אני מנסה לשאול בידידות או להתעניין. בסופו של דבר, אם אתה נותן בילד אמון איפה שהוא נמצא, הוא לומד להאמין. וכשהוא יגדל, הוא ידע לתת אמון בכל מי שסובב אותו, ובסופו של דבר ייתנו גם בו אמון אנשים. כלומר, זה מזין את עצמו. כל ילד צריך מישהו שייתן בו אמון. ויצביע לעבר האופק ויגיד לו, אתה רואה? לשם הולכים.
אז אני רואה שכבר נצטרך להיפגש פעם נוספת כדי להבין וללמוד מה זה נקרא לתת אמון, כיצד נותנים אמון. אבל זה כבר יהיה בעזרת השם, בהזדמנות אחרת. תודה רבה רב שלמה, תודה רבה גם על המקום הנחמד הזה, דווקא מאוד נעים היה. תודה רבה ולהתראות.
נצא השם, אפשר להיפגש פה הלילה.